אנחנו בעמוד 27, פרק ה' הנדיבות. על מה למדנו בשבוע שעבר?
על הרחמנות.
יפה מאוד. ומה אמרנו על הרחמנות? שהיא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, נכון, הראשונה. ומה היה עיקר החידוש של רבנו אברהם בנושא הרחמנות? מי זוכר? מה היה החידוש? נכון, שצריך שיקול דעת מתי לרחם ומתי להתאכזר וכו' וכו'. נכון, שהרגש יהיה נשלט על ידי השכל, על ידי שיקול הדעת. אנחנו נראה שגם בנדיבות הוא ידגיש את זה. הנדיבות היא ביטוי להענקת רוב טובה למי שאין לו קביעה וחיוב על המעניק. כי לתת לפועל את שכרו ולפרוע לבעל חוב את חובו, אין זו נדיבות אלא צדק ויושר. ואילו צדקה לעניים והכנסת אורחים ומתנות וכדומה, הרי הם בגדר נדיבות. כן, אדם שמשלם משכורת לעובד או מחזיר חוב הוא לא נדיב, הוא בסך הכל ממלא את חובתו.
מה זה גמילות חסדים הזה? זה למישהו על החסד שעשה לך?
לא, גמילות חסדים זה לגמול, זה לא להשיב. להשיב גמול זה להשיב. תשיב להם גמול. היום אומרים לגמול. לגמול זה לעשות. להשיב גמול זה להחזיר באותה מטבע. אז גמילות חסדים זה לעשות חסדים.
לעשות חסדים. זה לא דווקא להחזיר למישהו.
לא, זה לא להחזיר. להחזיר זה להשיב גמול. תשיב להם גמול. לגמול זה לעשות. בסדר? אז אומר רבנו אברהם, מה זה נדיבות אם כן? מה ההגדרה של נדיבות?
להעניק למי שלא חייב.
בדיוק. להעניק דבר שאני לא חייב להעניק. מצוין. צדקה, הכנסת אורחים וכו'. והנדיבות, כן, ואחר פיכן הרמב"ם כותב במורה שהחכמים קראו לזה צדקה, להגיד שיש בזה מן הצדק. כלומר, אל תחשוב שזה לתת למי שאתה לא חייב, זה שורת הדין, זה לא לפנים משורת הדין, ככה יוצא.
למה?
כי זה לא שלי. הקדוש ברוך הוא נתן לי, יכול להיות שזה לא חובה גמורה, אבל מן הצדק לתת. כן, זה לא רק חסד, זה צדק. מי שלא נותן צדקה, הוא כבר בגדר של רשע אפילו. והנדיבות היא מן המידות התרומיות, וממטרות התורה, ומן התכונות המיוחסות לא יתעלה. כן, מידות תרומיות, הכוונה מידות נעלות, משום להתרומם, והתורה רוצה להביא אותנו לידי נדיבות, כמו שמיד נראה. והנדיבות מיוחסת למי? לקדוש ברוך הוא, אבל מיוחסת. כי הוא יתעלה, הגדיר כתכונותיו את מה שרואים מנדיבותו וטובו. דיינו חנון, כן, רחום וחנון ורב חסד. אבל הוא מדגיש שאנחנו לא מדברים על מידותיו יתברך, אלא על פעולותיו. כן, מה הוא נקרא חנון? לא כתוב מה הוא חנון. מה הוא נקרא חנון בתורה? אפתה היה חנון. אנחנו רואים בעולם נדיבות, ואנחנו אומרים שהוא נדיב. כך אנחנו מייחסים לו את השבוע הטוב, מייחסים לו את המידה בהתאם למעשים שנגלים לעינינו. ובריאת עולמו היא עצמה מעשה חסד ונדבה, כמו שנאמר, אמרתי עולם חסד יבנה. העולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא בתורת הטבה, שהוא לא חייב לאף אחד, בעבורנו, לא בעבורו. הקדוש ברוך הוא לא היה חסר כלום מבלי העולם. התורה, יפה, נכון. התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים שנאמר קוטנות עור ולבישם, עוד לפני כן אפילו ביביאה אל האדם וגם בהכנסת קלה, נכון? והסיום ויקבור אותו בגיא, נכון? אז התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, נכון? אתה אומר ביקור חולים, נקום אבלים וכו'. וטובון דיבותו חובקים עולם ומלואו, כמו שנאמר, טוב השם לכל. הקדוש ברוך הוא מעניק לכל הנבראים. אז יש באדם מתנהג בנדיבות, הוא מקיים מצוות עשה מן התורה של והלכתה בדרכיו. מה הוא נקרא נדיב? דהיינו התורה מתארת אותו במעשה חסד ונדבה. אף אתה נהל בנדיבות. ועליך לדעת את ההבדל בין הנדיבות שהיא היפוכה של הקמצנות, ובין הבזבוז שהוא היפוכו של החיסכון. נדיבות זו מיטה חיובית או שלילית? נדיבות. בכללי. וקמצנות. ואילו בזבוז. וחיסכון.
חיובי.
אז מתי אנחנו משתמשים בשמות נדיבות וקמצנות? ומתי בזבוז וחיסכון? למה פעם כשאתה משחרר זה נקרא נדיבות ופעם אחרת זה נקרא בזבוז? ופעם שאתה ככה זה נקרא חיסכון וככה זה נקרא קמצנות. מתי זה כך ומתי זה כך?
דברים טובים.
יפה מאוד. השאלה על מה אתה מוציא. לא רק כמה אתה מוציא, אלא למה אתה מוציא.
גם בגבול.
נכון.
מידתיות.
נכון. כי הבזבוז והחיסכון הם ביטוי למה שתלוי באדם עצמו. הבזבוז מחייב שירחיב המבזבז בהוצאותיו ומלבושיו ומושבו וכדומה. הוא רוצה ברכב שיהיה לו מושבים מאור. ואילו החיסכון מחייב שיהיה החוסך מצטמצם ומסתפק במועט. שבוע טוב לו. בבקשה.
הבזבוז הוא מעבר לנדיבות אולי.
רבנו אברהם פה רוצה בכלל להעמיד אותם על מישור.
לפני הקמצנות.
כן, כן, אבל רבנו אברהם, קודם כל זה הכל עניין של טרמינולוגיה. אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. כן, זה לא שככה זה כתוב בתורה. רק הוא למען הסדר הטוב, הוא אומר, כשאנחנו מדברים על חסכנות מול בזבזנות, אנחנו מתכוונים להוצאות שהאדם מוציא בעבור עצמו. בכיוון של חנן אמר, בעניינים גשמיים, אז רצוי שאדם יהיה חסכן ולא בזבזה. תספק במועט. ואילו במה שנוגע לנתינה לאחרים, אז אנחנו קוראים, לא קוראים לזה בזבוז, אם אדם נותן צדקה, אלא קוראים לזה נדיבות. ואם אדם לא נותן, אנחנו לא קוראים, אנחנו לא אומרים שהוא חסכן, אנחנו אומרים שהוא קמצן. זה עניין של טרמינולוגיה, אבל כל אופן מה יוצא? בדיוק כמו שאלחנן אמר, שבמה שנוגע לערכי רוח ולנתינה לאחרים, אז לפתוח את היד זה משובח ולסגור אותה לא. במה שנוגע לאדם עצמו בדיוק הפוך, תתנהג ותחיה לפי מה שצריך ולא יותר מזה, ואם אדם סתם שופך, אז זה כבר בזבוז. זה לא נדיבות.
כמו שאמר הרב קפח, מה שיש לי.
כן, זה דבר יפה מאוד, כן. אמרו, הנכד שלו סיפר שהוא פעם נסע לחול. אז הוא בא אליו, למור יוסף, הוא בא אליו לפני שהוא נסע, אמר, סבא, אתה צריך משהו, אני אביא לך. אז הוא ענה לו ככה, אבל בשלוף, זה מה שיפה, בלי לחשוב. הוא אמר לו, מה שאני צריך יש לי, ומה שאין לי אני לא צריך. ככה הוא אמר לו, אבל לחשוב על זה ולהגיד אפשר, אבל מי ששולט את זה, זה מראה שהוא חי ככה. חי, כאילו, יש לי כל, זה מה ששבוע טוב. זה מה שיעקב אבינו אמר, כי חנני אלוהים וכי יש לי כל, יש לי הכל. עשיו אמר, יש לי רב, אבל זה עוד לא הכל. יש לי הרבה, אבל אני אשמח לקבל עוד. אבל הנדיבות והקמצנות הם דברים שבין אדם לחברו. הנדיבות מחייבת שיטיב הנדיב עם זולתו, והקמצנות מחייבתו שלא יטיב עם זולתו, אף שהוא מבזבז על עצמו ביד רחבה. אדם יכול להיות בזבזן וקמצן. בזבזן ביחס לעצמו וקמצן ביחס לצורכי צדקה. אכן הנדיבות שעליה מעוררת התורה היא שיהיה האדם מטיב עם זולתו ולא יבזבז רק על עצמו בלבד. עד רבה, אם יצמצם בהוצאותיו ויטיב עם זולתו, תחשב לו זאת לנדיבות יתר. מי שמוכן לתת לזולתו יותר ממה שהוא נותן לעצמו, כי לעצמו הוא פשוט לא צריך. הוא לא מתכוון, רבנו אברהם לא מתכוון שאדם יחיה בחסכים, שאדם ירגיש תמיד שחסר לו וכך וכך, לא. אלא פשוט צורך זה דבר סובייקטיבי. אדם ככל שהוא שם דגש על ערכים רוחניים, הוא פחות צריך דברים גשמיים, וכן להפך. אז הוא מתכוון, מה שצריך תקנה. אל תהיה קמצן, גם בבית אל תהיה קמצן. אבל אדם מתרגל לשמוח בחלקו ולשמוח בהתקדמות רוחנית שלו, והוא פחות צריך. אז אדרבה, אם הוא פחות צורך ויותר נותן, נראה לי שכבר דיברנו על זה, נכון? שככל שאדם נותן, יותר נותן ופחות מקבל, למי הוא מדמה?
להשם.
לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא רק נותן. הקדוש ברוך הוא לא מקבל מאף אחד שום דבר, הוא רק נותן. ככל שאדם יותר נותן, אדם לא יכול להיות רק נותן. אדם גם צריך לדעת לקבל. כי הוא לא השם, זה כבר שגעון גדלות. אבל ככל שהוא יותר נותן ופחות מקבל, הוא יותר מדמה לקדוש ברוך הוא. ככל שהוא יותר מקבל ופחות נותן, הוא חושב שהוא מרוויח, אבל הוא מפסיד, הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. הוא פחות ופחות דומה לקדוש ברוך הוא. והנדיבות המשובחת היא לא שיוציא אדם ממונו על אחרים, באופן זה או אחר, כפי שמבין ההמון את המושג הזה, דהיינו רק להעניק מזונות הרבה למי שיזדמן לו, ולתת מתנות בשפע על כל מי שיקרה בדרכו. פה אנחנו מגיעים יצחק למה שאמרת בהתחלה, שראינו זה גם במידת הרחמנות. רחמנות צריכה לנבוע משכל, צריך לראות על מי ראוי לרחם ועל מי ראוי להתאכזר. לא הרגש צריך לשלוט, רחמנות זה רגש, אבל הוא צריך להישלט על ידי השכל. אומר רבנו אברהם, גם נדיבות. נדיבות זה לא לשפוך על כולם כל הזמן. זה לא חכם וזה לא צודק וזה לא נכון. אלא הנדיבות הנזכרת שהיא מן המידות התרומיות, פירושה שיהיה אדם נדיב ומטיב ממה שחננו השם מתעלה, לאלה הצריכים וראויים לכך. מה הראיה? כך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. כי הוא יתעלה הנדיב המושלם, קדוש ברוך הוא שרק נותן. בואו נסתכל בעולם ונראה באיזה אופן הוא נותן. לא קבע את הצורה שהיא הדעת. האדם, צורת האדם היא הדעת. צורה בלשון ימי חכמי הביניים, הכוונה מהות. המהות של האדם, מותר האדם על הבהמה, זה הדעת. כן? אז איך? לדבר, המדבר, מה שאתה מתכוון, שאדם נקרא מדבר, כן? כי הדעה והדיבור, נכון? הדיבור הוא ביטוי של הדעת, של הדעה. אז הקדוש ברוך הוא לא קבע את הצורה שהיא הדעת במזגו של חמור או סוס, אלא במזג האדם. לאדם הוא נתן דעת, ולבעלי חיים הוא לא נתן דעת. ולא עשה את מזונותיה של הבהמה חסרת ההיגיון, מובחרים ורבי גוונים כמזון האדם, אפילו לא רק במישור של הדעת, גם במישור הגשמי. אתה רואה שהאדם יש לו מזונות מגוונים מהצומח, מהחי, כך וכך, והבהמה אוכלת עשב, פרה כל החיים אוכלת אותו דבר עשב. הקדוש ברוך הוא לא נתן לפרה כמו שהוא נתן לאדם, לא בדעת ואפילו לא באוכל. ולא היטיב, עכשיו גם בין בני האדם יש הבדלים. ולא היטיב בתורתו עם הכופר הטורקי או הסודני, שלא נסתבך עם ארדואן, אבל הכוונה היא, הטורקי או הסודני, בזמנם זה היה, כאילו הטורקים זה יושבי ארצות הצפון, בוא לפה. מי שמאחר זה העונה שלו לשבת לידי. צמוד. אז הטורקים זה היה כאילו הארצות הצפוניות ביותר, והסודנים הדרומיות ביותר, ואלה שהיו בכתובות היו נחשבים לנחשלים, לחסרי ציוויליזציה. אז הוא אומר שהשם לא נתן תורה לא לטורקי ולא לסודני, אז יש הבדל בין ישראל ובין העמים, ולא נתגלה או שלח נבואתו למי שאינו ראוי לכך. גם בישראל משה רבנו זכה לנבואה, ואני לא זכיתי לנבואה. הבן את הדבר ושקוד עליו. זו דוגמה נפלאה שרבנו אברהם אומר, צריך להסתכל בבריאה ולהכיר את דרכי הבורא. תראה שבבריאה יש הרבה נדיבות, יש טובה, יש שפע, יש חסד, אבל לא לכולם אותו דבר. ולא לא בדעת, לא במאכלים, לא למי השם נתן תורה, לא למי הוא מעניק נבואה. ואם אתה רוצה להידמות אליו וללכת בדרכיו, תהיה נדיב, אבל זה לא אומר שזה לשפוך בלי חשבון, אלא לראות למי מגיע, למי לא מגיע, איפה כדאי לשים, ואיפה פחות כדאי לשים וכו'. תמיד הרגש צריך להיות מבוסס על ידי השכל, לחשוב, וזה ככה מדמים לקדוש ברוך הוא.
הרב, שהתכוונת הטורקי או הסודני, הכוונה שהם הם בקצה והם כן, כן. נחותים מהעמים.
נכון, הם היו אז העמים הנחותים בדיוק. זה דוגמה בעלמה. ברוך אתה אדונו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. כלומר, הוא מתכוון להגיד שנדיבות זה לא אומר שוויון לכל. לא צריך לתת לכולם אותו דבר. צריך לראות מה הוא צריך ומה יקדם אותו. גם בין הילדים, לא בהכרח מה שנותן לזה, אתה חייב לתת לזה. זה צריך עכשיו יותר, זה עכשיו צריך יותר. זה פחות צריך, זה צריך משהו אחד, זה צריך משהו אחר, וכולי. חייב תמיד לעבוד ב... אנחנו לא קומוניסטים, כן? שהכל בשוויון מוחלט. אז קודם כל נדיבות צריכה התבוננות. והנדיבות בממון היא שלא יתמין האדם מה שחננה הוא אלוהים כדי להנחילו לאחרים. הוא עכשיו עוצר את הילדים, הוא כבר יכול לחתן, עכשיו צריך את הנכדים ואת הנינים. כמו שנאמר, יצבור ולא ידע מי אוספן. המקור לדימוי הזה בתהילים זה מהחקלאי. החקלאי צובר את התבואה בשדה, והוא לא יכול לדעת אם הוא יזכה לאסוף את זה הביתה. אדם לא יודע, אפילו על דבר שנראה לו שמחר אני מסיים, היום אני גודש, מחר אני מביא מסעית, לוקח הכל הביתה, יצבור ולא ידע מי אוספם. קל בחומר על תוכניות שיש לאדם לטווח יותר ארוך. ושלמה באר כי זהו עינוי ועונש לחוטאים, ולחוטא נתן השם עניין לאסוף ולכנוס. כן, החוטא אוסף, 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 וספק גדול אם הוא יוכל ליהנות בכלל ממה שהוא אוסף. כן. ולא יוציאנו, פעם היה, באו לאחד, בא איזה רב לאחד לגבות ממנו לצדקה, היה עשיר גדול, הוא לא נותן צדקה. אז הוא אומר לו, תדע לך, הממון שלך זה רק פיקדון, זה לא שלך. אם אתה תעשה בו צדקה, אז הקדוש ברוך הוא ישאיר את זה אצלך. אם לא, ייקח ממך את זה. אם אתה מועל בפיקדון, לא יודע איך להשתמש בו, אז הוא אומר, תסמוך עליי, אני איש עסקי. תחיל להסביר לו, תראה, אני מושקע ביבשה, באוויר ובים, בבורסות, גם פה, גם פה, גם שם. יש נדלן, יש מטלטלים, יש כך וכך. איך הוא, אם ייקח לי את זה, הוא לא המחנה, נשאר לפלטו. אם היה זה, הראה לו איך הוא לא שם את הביצים בסל אחד, הוא באמת, אז זה, אומר לו הרב, זה באמת, אתה חכם גדול, לקחת ממך את הכסף הוא לא יוכל, אבל לקחת אותך מהכסף הוא יוכל, הוא הוציא פנקס צ'קים, מהר, מהר, שם לא, מבין איך בקלות. אז זה העונש של הרשע, העונש של הרשע שלא נתן צדקה, שהוא אפילו לא נהנה מהכסף שלו. היה רב עובדיה, כל פעם הוא היה מספר את זה לפני פסח, הוא היה אומר שהוא נכנס לרבנות לתל אביב, זימן את כל העשירים, הספרדים, כל המשפחות הכבדות, זימן אותם ללשכה, אמר להם, תראו, יש צרכים רבים, יש משפחות רבות שזה וזה, כולם עכשיו תציר שרורו, כולם פותחים את הפנקס שקים, נותנים כך וכך. הוא אומר, כולם נתנו בעין יפה, חוץ מאחד, אמר, לא, אני לא יכול, אני לא, זה המצב קשה, וזה אומר, זה תמע, לא רוצה, לא צריך, לא. הוא התווכח איתו, הוא אומר, הוא בא אליו בחול המועד, הוא בא אליו בוכה. אז הרב עובדיה אומר, מה קרה? הוא אומר, הוא מספר לו ככה, הוא אומר, באתי ל... הלכתי לבית כנסת, בליל אחד, הלכתי לבית כנסת, אני חוזר הביתה, אף אחד מהילדים לא בא איתי לבית כנסת, אני חוזר הביתה, כבר מגרש החנייה התמלא, כולם הגיעו, הם בבית, במקום לחכות לו לסדר וזה, התחילו לגרות, התחילו לאכול כבר ממש על השולחן, ו... הוא התעצבן שהם לא באים איתו לתפילה, רק באים לאכול, לא כך וכך וזה, התחיל לריב איתם. הוא אומר, אל תשאל, זרקו אותי החוצה, נעלו עליי את הדלת, ואני בליל הסדר בוכה. בוכה מחוץ לדלת, סיפור אמיתי, והם בבית חוגגים, הפעילו מערכת ומוזיקה, ואני בוכה בחוץ. אמר לו, עובדיה, מה אתה רוצה? כתוב בתורה, ושמחת, אתה ובנך וביתך. והלוי והגר ואשר בשעריך. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אתה לא רצית לשמח את זה. אז אדם שלא יודע לתת לאחרים, הקדוש ברוך הוא גם לא ייהנה משלו. בסופו של דבר, הוא לא יזכה ליהנות גם משלו. ולא יוציאנו למותרות חייו או חיי משפחתו. מותרות זה דברים מיותרים, דברים שלא צריך. זה אומנם משתנה מאדם לאדם, אבל בכל אופן זו ההגדרה. אלא יוציא הממון לדברים הכרחיים והקרובים להכרח, לו ולמשפחתו ולנלווים אליו, ויטיב בו לזולתו, כמו שעוררתה הוא התורה, הנה ושמחת. בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך, זה לא שלך, קיבלת, ולבטיך, תן למשפחה, אבל אל תשכח, אתה והלוי שאין לו נחלה, והגר אשר בקרבך, תמיד תשתף את ככה בפורים, אתה עושה סעודת פורים, תן מתנות לאביונים. ברגלים, אתה סועד סעודת החג, תן לאחרים, וכיוצא בזה. זה נזכר אחרי, נכון, בכתבו אחרי הביקורים, כן. נכון. ולא הרי המתנדב לערוך משתה לעשירים שאינם צריכים למזון אותיו, שמחר כולם יהיו אצל הרופא, זה עם קולסטרול, זה עם סוכר, וזה כך וכך. כהרי המאכיל בשיעור כזה לעניים נצרכים. אז אם תיתן לעניים נצרכים, זה יותר יפה מאשר לתת לאנשים שלא חסר להם אוכל. אז צריך לדעת למי לתת, כמו שאמרנו. ואמר יתעלה בדבר סגולותיו ונדיבותו, להחיות רוח שפלים. הקדוש ברוך הוא מתואר כמי שפועל להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. ושוב, למה זה כתוב? כדי שגם אנחנו נשתדל להיות כך. ועוד אמר, כדי להמריץ את עשיית הדברים הרצויים, הלא פרוס ורעב לחמך. ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום בכיסיתו, ותפק לרעב נפשך, תתן לו אפילו את הנפש שלך, דיינו תזדהה איתו, לא מספיק לתת לו. נכון, זו כבר ההזדהות הנפשית עם הסבל של החלש. ונפש נענה, דיינו נפש שמעונה ברעב, תסביע, ובזה אתה מדמה לקדוש ברוך הוא.
הסוכר הראשון זה 6 ברכות שמקבל, והשני זה 11 מתברך.
כמי שמנחם את העני, לפעמים זה יותר חשוב, כן, לא במקום לתת לו, יגיד לו, אלא בנוסף, בנוסף לזה, גם תזדהה איתו, זה יותר חשוב לו אפילו מהמתן.
ולא הבנתי, מה זה ונפש נענה תסביע?
נפש מעונה ברעב, תסביע. זה מקביל לבטפק לרעב, נפשך. והנדיבות המהוללת אינה רק בממון ומקנת כסף בלבד. עד עכשיו דיברנו שאדם יהיה נדיב בכספו, יקמץ, כן, יש סיפור בגמרא שרבי עקיבא והיה הצדקה, היה איזה אדם אחד שתמיד שהם עשו מגבית, היה נותן להם בעין יפה. תמיד שבא הביתה נותן להם בעין יפה מאוד. פעם אחת לפני שהם נכנסו, הם שומעים את הבן שלו שואל, איזה בגדנוס לקנות עכשיו, של היום או של אתמול? הוא אומר לו, תקנה משל אתמול, זה חצי מחיר. אז אמרו, וואי וואי וואי, כנראה הוא על הפנים, מצבו עשו אחור הפנה, אפילו לא נכנסו אליו, אמרו, מסכן, כנראה פשט הרגל, ולא נעים. פתאום הוא ראה אותם ברחוב, אומר להם, למה לא באתם אליי? אז אמר לו, רבי עקיבא, אני אגיד לך את האמת, שמענו כך וכך, אמרנו זה. אז הוא אומר, זה תשאיר לי, איך שאני מתנהג בבית, תשאיר לי. לך עכשיו לבית שלי ותגיד לאשתי שתביא לך כלי מלא דינרי זהב, שתמלא את הכלי שביד שלך דינרי זהב. אז הוא בא, אמר לה כך וכך, אז היא אומרת לו, איך הוא אמר לך, גדוש או מחוק? הוא אומר, הוא לא אמר, הוא אמר הכלי מלא. אז היא אמרה, טוב, אני אתן גדוש, אם הוא יתכוון גדוש, מה טוב, אם לא, זה שיוריד לי מהכתובה. מה שאוספתי לך שיוריד מהכתובה. אז רבי עקיבא הביא זה כדוגמה, אדם שבהוצאות שלו מצמצם, ולצדקה הוא נותן מעל ומעבר למה שהוא יכול. והנדיבות המהוללת אינה רק בממון ומקנת כסף בלבד, אלא גם בכוח השפעתו וחוכמתו ואמונתו של אדם. זה שלושה דברים שונים, השפעה, חוכמה ואמונה. עכשיו הוא יפרט אותם. והנדיבות בכוח השפעתו היא שיהיה האדם מטיב ממה שחננה הוא השם יתעלה למי שצריך לטובתו. כמו שראינו בספרי הנביאים במאמר אלישע, יש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, כך שואל אלישע את האישה השונמית. אז אם יש לך קשרים, אם יש לך השפעה במקום מסוים, ואדם צריך שם עזרה, תרים טלפון, תגיד אני בעזרת השם, אני אדבר עם פלוני כך וכך. אז זה גם הטבה, לא בכסף, אבל בקשרים, פתח לו דלתות. זרוק מילה במקום המתאים. ונדיבות חוכמתו היא שיהיה מלמד את החוכמה למי ששואף אליה וראוי ללמוד מה שמלמדו. אבל נשים לב, לא לכל אחד. למי שרוצה ולמי שראוי. נדיבות זה לא רק בכסף. כמו שבערו לנו בעלי המסורת ושיננתם לבניך, לא רק הבנים הביולוגים שלך, אלו תלמידיך, מי שרוצה ללמוד, תלמד. ואמרו בביאור הפסוק, ראה לימדתי אתכם, אומר משה לעם, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי. מה זה כאשר ציווני השם אלוהי? מה אני למדתי בחינם? אני לא שילמתי לקדוש ברוך הוא. אף אתם למדתם ממני בחינם, גם מכם לא גביתי על החוכמה, אף כשתלמדו לדורות בחינם. כן, אמת כנה, ואל תמכור. אל תעשה ביזנס מהידע, מהתורה שיש לך. היה רבי משה פיינשטיין אומר שכמו שאדם נותן מעשר כספים, יש גם מעשר זמן. אומר, אתה לומד ביום כך וכך זמן, עשירית מהזמן תלמד עם מישהו שזקוק לעזרה שלך. שב איתו ותלמד אותו. גם זאת צדקה. מעשר בזמן. אז זה נדיבות בחוכמה. לכל אחד בתחום שלו הוא חכם, הוא יכול לעזור למי שלא יודע. והנדיבות באמונתו, היא שימשוך אליו את הרחוקים מן האמונה וישיב לפושעים והוכיחו אותם על עוונותיהם ולהודיעם את כלכלתם ולעוררם מהתעלמותם מחובותיהם. כמו שלימדונו בעלי המסורת, בביאור הוכיח תוכיח את עמיתך, תהיה אכפתי, זה מה שקראנו היום במנורת המאור. תהיה אכפתי למצב הרוחני של של הזולת. אל תגיד אני את נפשי הצלתי. אפילו צדיק הוא נטבע, למה שבוע טוב, ברוך הבא. אפילו הצדיק הוא נטבע, למה לא דאגת לאחרים מבחינה רוחנית, לקרב אותם, לרומם אותם. והתורה עוררה על מידה תרומית זו ועל דרך נעלה זו, וקבעה לה התקשרויות שונות כדי שתושג ותתבסס באופן טבעי בנפשותיהם של שומרי הדת. על איזו מידה אנחנו מדברים עכשיו? על איזו מידה אנחנו מדברים באופן כללי?
תרומית.
מידה תרומית. איזו מידה תרומית?
נדיבות.
הנדיבות, יפה. לא, באופן כללי. אז אומר רבנו אברהם, הרי כל התורה כולה, אמרנו שהגישה של הרמב״ם היא שהתורה באה לחנך את האדם, המצוות באו להטביע בו מידות טובות ותכונות טובות. אז הוא אומר, עכשיו תראה כמה מצוות באו לקבע בנפשותנו את תכונת הנדיבות. כל מה שציווה יתעלה בעניין מתנות לעניים, פאה ופרת ועוללות, כן, ושכחה ומעצר עני וצדקה והלוואה ומתנות כהונה ומעצר לוי, וחזר כמה פעמים על הציווי להטיב עם הלוויים והגרים שאין להם קרקע, ולהעניק לעבד עברי עם שחרורו, תן לו מענק שחרור, עבד אותך 6 שנים, תן לו מענק, ולקיים שמיטת קרקע, כן, בשמיטה אתה אומר כולנו שווים בפירות, ושמיטת כספים, הלוואה מגיעה שנת השביעית נשמת, ודין היובל שהקרקע חוזרת לבעליה, כן, קרקע שבעצם כל קנייה היא רק חכירה. כל אלה ודומיהם, ויש עוד הרבה מצוות כאלו, הן התקשרויות למידה תרומית זו, באו להכשיר אותנו למידה הזו שהיא מידת הנדיבות ולמידת הרחמנות, מלבד מה שהם התקשרות למידת הפרישות, כמו שאמרנו לעיל, שמה? שככל שאדם לומד לתת לאחרים ומסתפק בפחות לא עצמו, אז הוא מרוויח עוד משהו, וזה הפרישות מהחומרנות הגסה. כן, הוא כבר פחות נצרח להוצאות על עניינים חומריים, והוא יכול לתת יותר. והרבה ממצוות התורה באו לאדם לומר לו, תגביל את הצריכה שלך, שהעיניים שלך לא יהיו גדולות, ותלמד לתת לך את העודפים לאחרים. ואת מי שנפשו שרויה במידת הקמצנות, קינתה התורה בשם כופר. איפה זה כתוב שהקמצן הוא כופר? נאמר, יצאו אנשים בנבל יעל מקרבך, וידיחו את יושב עירם למור. מה הם אמרו להם? נלכן העבדה אלוהים אחרים, זו עבודה זרה, זו הכפירה. ונאמר, ישמר לך פנייה דבר עם לבבך וליעל למור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה. רגע, עכשיו אם אני אלווה לו, הוא לא יחזיר, אז זה ישמט. וראה עיניך באחיך האביון ולא תיתן לו. רואים שהתורה השוותה את הקמצנות לעבודה זרה. ולמה זה כפירה? נכון, הוא בדיוק, הוא חושב שזה שלו, הוא לא מאמין באמת שזה של הקדוש ברוך הוא. זה עד כדי ככה שזה שמץ של עבודה זרה, של כפירה. ועליך להתבונן בתולדות אבינו האציל אברהם, אשר יסד את מנהג הנדיבות הידוע גם לאומות העולם עד ימינו, ואליו מייחסים את כל הנודע לתהילה בהלכות הכנסת אורחים. על מי הוא מתכוון? שמה? אבל מה הוא אומר אחר כך? מנהג הנדיבות הידוע גם לאומות העולם, ואליו מייחסים את כל הנודע לתהילה בהלכות הכנסת אורחים. למי הוא מתכוון? אתם יודעים? למי רבנו אברהם מתכוון? לבדואים. הוא אומר, כל הכנסת אורחים המופלגת שלהם וכו' וכו', אם תשאל אותם ממי זה בא, מה הם יגידו? מאברהים. ככה למדנו ממנו. אז הוא אומר, עד היום הם קיבלו את זה ממנו. ואמרו בעלי המסורת בדרך נוטריקון, בביאור הפסוק, ואיתה, כנוטריקון זה ראשי תיבות, ואיתה אשל בבאר שבע, שהוא יסד מנהג אכילה, שתייה, לוויה, זה אשל. כלומר, להאכיל את האורחים ולהשקותם ולבותם ביציאתם. ואל תחשוב כי נדיבותו עליו השלום הייתה במתן אוכל ואכסניה בלבד, שזאת הייתה המעלה הפחותה במעלות נדיבותו. זה המעלה הבסיסית, אלא דע כי נדיבותו עליו השלום הייתה גם בחוכמתו ודתו, כמו שראינו לעיל, וכוח השפעתו שראינו וממונו. ועכשיו הוא יפרט. נדיבותו בחוכמתו כי הוא עליו השלום היה מלמד ומורה לבני האדם את ייחוד שם השם ודרכי השם, ולכך רמזו בעלי המסורת זיכרונם לברכה, דיינו חז"ל, באומרם ואברהם זקן ויושב בישיבה היה, וסמכו מסורת זו שבעל פה על פסוק, כמו שאומרים קרא אסמכת בעלמא, הם הסמיכו את המסורת, מצאו לה רמיזה בפסוק, ואמרו באסמכת זו שנאמר ואברהם זקן, מה זה זקן? זה קנה חוכמה, אברהם היה מלא בחוכמה, ומהחוכמה הזו שלו, של אמונה באל אחד, כן, ויקרא שם בשם השם אל עולם, ככה כתוב. כל מקום שאברהם היה מגיע, הוא עניק לאנשים מהידיעות שלו, מהחוכמה שלו, קרב אותם לאמונת הייחוד. והתורה גם כן רמזה על זה באומרה, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ותרגם אונקלוס, ויות נפשתה, דשעבידו לאורייתה בחרן. למה זו רק רמיזה? מה הפשט של הכתוב? ואת הנפש אשר עשו בחרן? מה זה? עבדים ושפחות, נכון. עבדים ושפחות זה הפשט. אבל אונקלוס וחזל אמרו, זה לא רק עבדים ושפחות, זה גרים, דהיינו אנשים שהם קרבו תחת כנפי השכינה. וזהו אחד הדברים המתחברים מתוך מאמרו התעלה, כי ידעתי, ואומר הקדוש ברוך הוא, למה אני אוהב את אברהם? למען אשר אצווה את בניו, ולא רק את בניו, אלא ואת ביתו אחריו. אז אברהם היה משפיע מבחינה אמונית, ואומר רבנו אברהם, זה יותר גדול מאשר לתת לאנשים אוכל. נתת להם אוכל, עזרת להם גופנית, אבל קרבת אותם תחת כנפי השכינה, הצלת אותם רוחנית. וגם בזה הוא היה נדיב. כן, הוא לא היה אריסטוקרט כזה שאומר, אני את נפשי הצלתי, ואני אתעסק במושכלות ובידיעת השם, ולא אכפת לי שיסרף העולם. לא, היה לו עניין לבית הנפש אשר עשו בחרן, לקרב אנשים לעבודת השם. ונדיבות בדתו, כן, חוכמה זה יותר הצד התיאורטי של עבודת השם. הדת זה יותר הצד הפולחן המעשי. על ידי שהיה מגלה ומפרסם את השם וקורא בשמו, ובכל מקום שבו חנה היה בונה מזבח, נכון, כתוב ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם, ומקריב עליו קורבן לשם, והיו מתאספים, ומכריז קובל עולם נגד כל העולם בשם השם אל עולם, אומר להם יש אל אחד ואלו לא האלילים, למען יאיר את עיני בני האדם במה שנתעמת אצלו בדבר ייחודו ושלטונו של השם יתעלה. אברהם אבינו התחיל, הפסוק אומר אחד היה אברהם, למה הוא נקרא עברי? כל העולם מעבר אחד, כן, שוב זה דרש, הוא נקרא עברי כי הוא מבני עבר, כי הוא מעבר הנער, אבל חז"ל אומרים אברהם אבינו היה מול כל העולם, כל העולם מעבר אחד, כולל אבא שלו תרח ונמרוד וכולם, והוא מעבר השני. והנה היום רוב הציוויליזציה מוכרת לנו, כן, אם נשים רגע את המזרח הרחוק בצד, אבל כן, אפילו הנצרות והאסלאם וכו' וכו', בסופו של דבר מאמינים במידה כזו או אחרת של אל אחד, וזה תהליך, אבל הכל התחיל מאברהם אבינו, ומזה שהוא לא היה קמצן, הוא היה נדיב, מה שהוא ידע והגיע אליו הוא שיתף אחרים, הוא לא שמר את זה רק לעצמו, ויקרא שם בשם השם אל העולם, גם בחוכמה, דיינו תיאוריה, וגם בעבודה, בדת, בהקרבת קורבנות לשם השם וכו'. כן, ותראו מה זה, זה מהלך שהתחיל מאדם אחד וכבש את העולם. ופסוקי התורה בעניין זה רבים ומפורשים. ונדיבותו על ידי כוח השפעתו, אמרנו כוח השפעה זה אם אתה יכול לעזור למישהו, קשרים, יש לך יכולת, איך?
זה תיאורטי.
מה, השפעה זה מעשי מאוד.
לא,
היא במה שאמרה התורה וירק את חניכה ולידי ביתו, לא תנשבע, אברהם יוצא להציל אותו, כן, לא רק תיאוריות, אלא אם צריך לעזור הוא גם יעזור בפועל, אז זה לא רק בכסף. ולא תלך בעקבותיו כפי שמסתבר מאותו חיזיון שבו גונן לוט על אורחיו ואף הציע את בנותיו חלף שלומם. עכשיו זה נראה כבר מוזר שאדם יציע את הבנות שלו כדי להציל את האורחים, נכון? וזוהי תכלית הנדיבות והפרזה בה, זה כבר לא היה במקום, כמו שאמרנו גם צריך לדעת מה כן ומה לא, ורוחב הלב שלמד מאת אברהם מורו ורבו. בסדר, אז לא ידע איפה לשים את הבלמים, הוא לא היה לו שיקול נכון, אבל בכל אופן את התכונה הבסיסית הזו של הכנסת אורחים ולהגן עליהם בכל מחיר, אז ממי הוא קיבל את זה? מאברהם אבינו. ולמרות שהוא היה בסדום, שזה אנטי תזה, הוא היה מוכן להסתכל, אבל את מה שהוא קיבל מאברהם, הוא קיבל. אבל נשים לב לנקודה מעניינת, שרבנו אברהם כותב שזה היה חיזיון. דהיינו, דעת הרמב״ם במורה הנבוכים, שמלאכים לא נראים לעין. מלאכים נראים בחזון הנבואי. וממילא, וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, והיה רוצה לקראתה, וגם שלוט ראה, ויבואו שני אנשים סדומה, וכו' וכו', הכל היה בחזון הנבואי. ככה הרמב״ם מסביר.
מה זאת אומרת? לא היו אנשים ממש, לא היו...
אם היו אנשים ממש, בחלום. הכל היה בחלום. הכל
היה... ביקו בסנדרים בחלום,
כן.
לא שהוא ברח,
בחלום. זה שאלה איפה נגמר החלום, כבר הרמב״ן שאל את השאלה, יש בזה עריכות רבה, זה רמב״ן, זה ריטווה, אבל זו דעת הרמב״ם, שבכל מקום שנזכר מלאך, כמו אצל מנוח ואשתו, כמו אצל גדעון, אברהם, לוט, הכל היה בחזון. עכשיו נשאל, לא ניכנס לזה כעת, כי זה נושא מעניין, אבל זה לא הנושא, מי שירצה יראה רמב״ן בפרשת וירא, הוא משיג על הרמב״ם בעריכות, יש ספר הזיכרון של הריטווה, שמיישב את דבריו וכו', אברבנל גם מיישב את דבריו, אבל לכאורה עולה השאלה, אז מה הרבותה להיות נדיב בחלום? נכון? אם לא, הכניס אותם הביתה בחלום, נתן להם בחלום, אז איפה הנדיבות? מה הוכחה לנדיבות? נכון? אז עוד מעט נענה על זה, רבנו אברהם. מה?
חלום של אברהם.
איך?
חלום של לוט של אברהם, או של שניהם.
של לוט נניח, וגם של אברהם.
זה חלום של אברהם, אז אפשר להגיד שאברהם הבין שבעצם לוט ירש את הנדיבות רק בהפרזה.
כן, אבל בכלל מי אמר שלא תהיה נדיב? לא תהיה נדיב בחלום. לא משנה מי חלם, נכון?
כשהוא חולם בעצם, העסק הזה, אולי זה יכול להראות, אז זה שהוא רכש את המידע, כי על מה הוא חושב, על מה אתה חושב, זה...
יפה מאוד, אדם חולם מרורי ליבו, נכון? קמצן לא חולם, אפילו בחלום הוא לא נותן כלום. זה. אז לא משנה אם זה היה בחלום או במציאות. כן, זה מראה שתכונת הנדיבות, כלומר, כשאדם חולם על אורחים, אז מה הוא חולם? כמו שהוא מכניס אותם בעקיף, ככה הוא חולם שהוא מארח אותם, נכון? אז זה לא משנה שזה היה בחלום לענייננו, זה באמת מראה שתכונת הנדיבות, הוא חלם על הכנסת אורחים כמו שהוא הכניס אורחים. אז גם אם זה היה בחלום, אבל זה בעצם מראה מה היו המושגים שלהם לגבי הכנסת אורחים. ושהיה אברהם וטרן בממונו, זאת נמצאנו למתים מאמירתו אל המלאכים שנגלו אליו, יוקחנה מעט מים והכחפת לחם, וסעדו ליבכם אחר תעבורו, ונימק הזמנתו זו באומרו, כי על כן עברתם על עבדכם. כלומר, הגעתם אליי, אז בואו, קחו ככה וככה וככה. מלמד שכך היה מנהגו עם כל מי שעבר על פניו. אם הוא מנמק את דבריו ואומר, אני מוכרח לתת לכם כך וכך וכך, כי הגעתם אליי, זה אומר שזו הייתה הנורמה. בין אם זה היה בחלום ובין אם זה היה במציאות. ומתוך הסיפור מתחבר, שלא אמר די בהכנת פת לחם כמו שהוא הבטיח להם, אלא בחר לעשייתה כמח מובחר, כמח סולת, והרבה בשיעורו כדי שלוש שאין, אף כי רק שלושה היו אורחיו באותו חיזיון. שאה זה 7.2 ליטר. אז כל אחד הוא הכין כל כך הרבה. ומלבד הלחם שהזכיר, הביא חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה, שעל זה הוא בכלל לא דיבר. הוא דיבר על פת לחם, הביא להם כל כך הרבה סולת מובחרת, מעשים נבחרים, ועוד הביא חלב ובשר. ועל כגון דם רוח חזל, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. ועל מידת הנדיבות הוסיף עליו השלום את הקיום המושלם של הכנסת אורחים, כמו שנאמר, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכל, והוא משרת אותם למרות זקנתו, למרות שהוא אחר המילה וכו' וכו'.
זה אתה מסביר ששלושה מלאכים באו לבשר לו, גם זה היה בחלום.
כן, בטח. בנבואה. מלאך מדבר עם האדם בנבואה, כך דעת הרמב"ם. דרך אגב, זה העירו על זה ש... טוב, אני לא רוצה להרחיב בזה הרבה, אבל זה כמעט מקופל בפשוטו של מקרא במקרה הזה. למה? כתוב, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים. מה הכותרת? וירא אליו השם. הכותרת היא שזה היה במראה הנבואה. מי שלא מסביר ככה, זה אומר ראשי, בעקבות חז"ל, גדולה הכנסת אורחים יותר מהכנסת שכינה. הוא כאילו, אומר הקדוש ברוך הוא, חכה רגע, יש לי אורחים, אבל הרמב״ם לא נזכח לזה, הכל זה המשך של ויראה אליו השם, הכל תחת הכותרת של מראה הנבואה. ולא תלך בעקבותיו בדרך זו, כי תראותו בחיזיון את שני המלאכים, אז הוא ראה בחיזיון, לא אברהם, נחפז להזמינם כי יסורו אל ביתו ולנהוג במנהג להכנסת אורחים, כמו שנאמר וירא לוט ויקום לקראתם, ויאמר הננה אדוני סורו נא אל בית עבדכם ולינו, והרבה לפצור בהם להתאכסן אצלו, כמו שנאמר ויפצר בם מאוד, הוא לא רק יצא ידי חובה, טוב לא רוצים, לא נורא, ויסורו אליו, והרחיב בסעודה, כמו שנאמר ויעש להם משתה ומצות אפה ויוכלו, והמעשה שנעשה בחיזיון זה, מודיענו כי כך היה מנהגו בהקיץ, בהחסנת העוברים על פני ביתו, זה כמו שאמרת יצחק, שעל מה שאדם חולם, על המציאות שלו, נכון? אז גם אם זה היה בחלום, זה מלמד משהו על הנדיבות של אברהם ושל לוט שהיה בן ביתו. ומנדיבותו הנפלאה של אברהם אבינו למדים אנו על גדולת טבעו הנדיב, נוסף על הראיה ממנה למידת הסתפקותו במועט, באמונתו וביטחונו באלוהים וזלזולו בקנייני העולם הזה. כלומר, מהמעשה הנדיבות של אברהם, אנחנו נלמד על הטבע שלו. איך אתה יודע על הטבע של האדם? מתוך המעשים שלו. ומכאן נלמד גם להסתפקותו במועט וביטחונו בהשם, שהרי זכה לצבור רכוש גדול ואחר הפשיט עצמו ממנו, כמו שנאמר ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם אל עליון. מה זה הרימותי ידי?
שבועה.
אני נשבע, נכון. קונה שמיים וארץ עם מחות ועד צרוך נעל ועם מקח מכל אשר לך. למי הוא אומר את זה? לא, למי הוא אומר את זה? למי?
מלך סדום.
ולא תאמר אני עשרתי את אברהם.
הוא עדיין לא אומר שאין לו רכוש, הוא לא עשיר.
יש לו רכוש, אבל ראית עשיר שיוותר, אז מה אם יש לו רכוש? הוא שווה את זה במלחמה. מה? למה לא? זה לא טובות.
לא רצה שיגידו אני עשרתי את
אברהם. מה זה טובות?
רצה שהעושר שלי יהיה ממני.
מה אמר מלך סדום לאברהם?
תן לי הנפש.
תעשה טובה. כלומר, על פי דין, גם הנפש וגם הרכוש אנחנו שלך. למה? כי אנחנו נשבנו ביד ארבעת המלאכים. אתה ניצחת את ארבעת המלאכים, עכשיו אנחנו עבדים שלך. תעשה טובה, תן לי הנפש, שחרר אותנו. והרכוש כך לה, 50-50, תעשה טובה. מה אברהם אומר? לא רוצה שום דבר. ולא תאמר, אני אשרתי את אברהם. אני רוצה רק בדרכי יושר מהקדוש ברוך הוא. אני לא מכיר הרבה עשירים שיסכימו לוותר על כסף. גם יריבו לך על שקל. הסתפקות במועד זה לא פונקציה של כמה שיש לך.
הסתפקות לא במועד.
כן, יש לו מנה, הוא רוצה 200, התאבון גדל עם האכילה. כל שיש לאדם יותר, הוא גם רוצה יותר. ואברהם אומר, לא, את זה אני לא רוצה. זה לא, זה שיש לאדם הרבה, זה לא אומר שהוא בטל. לא מובן מאליו בכלל.
לא סביר.
כן? ודע כי מידה אצילה ונשגבה זו, דילגתי קצת, דע מידה זו והתדבק בה ולך בעקבותיו של אברהם ככל אשר תוכל. היום קראנו החודש הזה לכם ראש חודשים, נכון? וחזל אמרו שמכאן הייתה התורה צריכה להתחיל, כי זו המצווה הראשונה. אז למה עד עכשיו דיברנו על ספר שלם, על בראשית וכו'? כדי ללמוד מאברהם, מהסיפורים יש הרבה מה ללמוד. היום זה לא מצוות, אבל מתנהגות של האבות, של האימהות, יציאת מצרים וכו' וכו'. גם מהצד הסיפורי של התורה אנחנו לומדים הרבה הרבה, אם רק מחפשים את זה, אם מתבוננים. ודע כי מידה אצילה ונשגבה זו, מידת הנדיבות והוותרנות, מלמדת על האמונה והביטחון. כי אדם אומר, אם יחסר לי הקדוש ברוך הוא ישלים לי, אני לא אנזק מזה שאני אהיה לארג'. ומעוט השמחה בקנייני העולם הזה, האדם לא רוצה עוד ועוד ועוד, לא זה מה שמשמח אותו. והביטחון בתוצאות הדעת ועבודת השם, דיינו הוא בטוח שידיעת השם ועבודתו יביאו אותו להיות מאושר ויתנו לו כל שרחו. כי הנדיבות בממון וברכוש מלמדת על ביטחונו והשם יתעלה שישלם חלף ממונו, מה שאדם מוציא, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יחזיר לו. כן, בואו נראה בערה 15, כותב הרמב״ם בלכות מתנות עניים, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה, ואין דבר רע ולא הזק נגלל בשביל הצדקה. לעולם אל תרגיש שהפסדת משהו בגלל שנתת צדקה. אף פעם זה ביטחון.
זה לא פזרנו.
זה ביטחון, לדעת שמה שנתת תקבל כפליים.
בגבולות.
ודאי, יש הלכה.
יש הלכה. הוא נותן לכולם, לא כל.
זה לא פזרנות.
אמרנו לא לתת לכולם, לתת למי שצריך.
מעשר.
נכון, ההלכה אומרת כמה לתת, מעשר, חומש, נכון? לא לבזבז את כל ממונו לצדקה.
הוא אומר גם בביטחון, גם ברכוש, גם בתוצאות הדעת. זאת אומרת, לא רק לא, הוא לא אומר שכבר יש את הדעת. גם באמצע התהליך.
נכון. כן, אנחנו נראה, הוא ידבר על החוכמה והדעת בהמשך. כאילו, מה זה הביטחון, אני חושב שהוא יפרט את זה בהמשך.
הוא בעצם נותן, ואתה כרגע לא רואה את הקבלה, גם בעצם עובד את השם. אתה לא רואה את הדעת. הביטחון הוא...
נכון.
בהמשך.
כן, נראה, הוא יפרט את זה, כמו שאתה אומר, הוא ירחיב את זה בהמשך. כן, וכי הנפש נוטה לדברים, עוד פעם, כי הנדיבות בממון וברכוש מלמדת על ביטחונו בה שמתעלה שישלם חלף ממונו. ומיעוט שמחתו בעולם הזה וקנייניו החולפים, לא זה מה שגורם לו להנאה, וכי הנפש נוטה לדברים בני על מוות, דברים נצחיים, ולא לדברים בני חלוף. כן, הערך של הנתינה יותר משמח אותו מאשר מה שהוא יכול לצרוך מהסכום הזה. והקמצנות בכל אלה מלמדת על היפוכו של דבר, שאדם לא בוטח בהשם וחשוב לו יותר העניינים הגשמיים, מערכים הרוחניים וכו', ואין לו. והנדיבות בכוח ההשפעה מלמדת על שלמות אמונתו בשם יתעלה, שישמור לו כוח השפעה זה ושלא תתמעט, ולא יחלש מלעזור למי שצריך לו ונהנה ממנו. והקמצנות בזה מורה על ההיפוך. דיינו, לפעמים מבקשים מהאדם לדבר עם הוא, אומר לו, תשמע, אם אני אדבר איתו עכשיו, אני לא יכול לשגע אותו כל שני וחמישי וכך וכך, הוא מפחד לדבר איתו. ואדם שהוא יכול לעזור למישהו, אל תפחד. אם אתה יכול לזה, תרים טלפון, ואם מחר תצטרך, הקדוש ברוך הוא יעזור שגם מחר הטלפון יתקבל. אל תהיה קמצן בהפעלת כוח ההשפעה שלך, כמו שאתה לא קמצן בממון שלך. הקדוש ברוך הוא נתן לך קשרים, נתן לך כוח השפעה, תעזור לאנשים עם המעמד שיש לך. והנדיבות בחוכמה מלמדת שבטוח בתועלת הידיעה, דיינו מי שמאציל מחוכמתו לאחרים, זה מראה שהוא לא מתבייש בחוכמה, הוא לא, אין לו ספקות, יש לו אמונה פנימית שהוא מחזיק את הסחורה הכי טובה ביד, והוא רוצה להעביר אותה גם לאחרים. ושלא יחסיר ממנה בגלל לימודה לאחרים, אלא אדרבה יוסיף עליה.
בדתות אחרות לא תראה את זה, שם מאוד קנאים לשמור את הידע אצלם.
נכון, למשל אצל הדרוזים, נכון, שהם תמיד
תבין.
נכון, יש, בדווקא שיש שכבה של חכמים, ולשמור את המונופול אצלנו, ואילו אנחנו אומרים כל יום, נהיה אנחנו, וצאצאנו, וצאצאי עמך כל בית ישראל, כולם, נכון?
זה מצמצם את השאלות.
כן, אז אני חושב צבי שלזה הוא מתכוון, שתהיה לו אמונה וביטחון בתוצאות הדעת ועבודת השם. כלומר, אדם לא מרגיש שאם הוא יחלוק ידיים אחרים, אז הוא מאבד פה איזה סוד מקצועי. עד רבה, מתלמידה יותר מכולם. ככל שאני אתן יותר בידע, אני אקבל חזרה, כפול. אלא עד רבה יוסיף עליה, כמו שנאמר, הרבה חוכמה למדתי מחבריי יותר מריבותיי, מהחברים יותר מהרבנים. ומתלמידיי יותר מכולם. למה? כי כשאתה מכין שיעור אתה צריך להתכונן טוב, יהיו שאלות טובות, אתה צריך להחזיר להם, לענות להם וכו'. אז התלמידים מחדדים את הרב.
זה לא, חשבתי שהוא אומר פה על הכמות ולא, ושלא יחסל ממנו בגלל לימודה. חשבתי שהוא מתכוון על הכמות, שעכשיו במקום ללכת ללמד השירים
אני יכול ללמוד, וגם נכון, וגם נכון, נכון. הוא מראה, כן, יש משך חוכמה שכותב, הוא אומר ככה, הוא אומר, נוח הוא מבטא את ה... כן, נוח הרזה, צדיק בפרווה, לעומת אברהם שהוא מחנך, נוח איש צדיק תמים, אבל הוא לא משפיע על דורו, ולכן גם ההצלה שלו היא בטבעה, רומזים לו איזה משהו, אתה הסתגרת בדלת עמותיך, בסדר, אתה תנצל, אבל ככה, בכלא אתה תהיה. אז אומר המשך חוכמה, בעקבות חז"ל, הוא אומר, נוח כתוב עליו, איש צדיק תמים היה בדורותיו. ואתה רואה אדם שמסתגר ולומד וכו' וכו', אתה אומר, וואי, לאיפה הוא יגיע? כמה גבוה הוא יכול להגיע? הוא לא מבזבז זמנו על אחרים. בסוף, ויחל נוח איש האדמה. התחלל, נוח התחיל כאיש צדיק תמים וגמר כאיש האדמה. משה התחיל כאיש מצרי, מעורב. מעורב, למה אתה כרעך, למה ככה, ויקום משה ויושיען. ואתה אומר מה, בתור מנהיג, מה יצא ממנו, נכון? וסיים בתפילה למשה איש האלוהים. כך הוא אומר, כלומר, זה הפוך על הפוך. היית חושב שמישהו אגוצנטר ברוחניות הוא יגיע יותר רחוק, זה בדיוק הפוך. כי הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא למי שמוכן גם להעניק לאחרים. אז משה הגיע הרבה יותר גבוה מאשר נוח, דווקא בגלל הפעילות הציבורית שלו, שהוא לא הסתגר בדלת עמותה. כן, הוא מראה עד מה מועט הנזק שעלולה החוכמה להינזק. הוא לא מפחד שהוא ינזק מזה שהוא יפיץ חוכמה. והחוכמה הנכונה והמצוינת היא שתמריץ את בעליה ללמדה לאחרים. שוב, אדם שמרגיש מספיק בטוח בעצמו, מספיק יודע שהאמת שנגלתה לו היא ראויה לשתף אותה אחרים, אז הוא משתף. ואמר החכם, חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה. חוכמה היא לא בישנית. אם אדם מאמין בתורה, מאמין בחוכמה, הוא יגיד אותה בכל מקום, בכל רם. בראש הומיות תקרא, בפתחי שערים בעיר, אמריה תומר, עד מתי פתאים תאהבו פתי, הוא יפנה לאנשים ויגיד, תשובו לתוכחתי וכו' וכו', בואו, יש לי מה למכור לכם. ואמר עוד, הלא חוכמה תקרא, הכל זה בתחילת משלי. הלא חוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה, בראש מרומים עלי דרך, עליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם, הבינו פתאים עורמה וכסילים הבינו לב, כן תרכשו דעת. והקמצנות, אדם שהוא צר עין מללמד לאחרים, מורה על היפוכו של דבר, שהוא חושב שאם הוא ישתף אחרים, אז מה, זה יאבד את היתרון שלו, בדיוק, זה יהיה על חשבונו, וכך וכך, אז הוא דואג רק לעצמו. והנדיבות בדעת היא למשוך אליה את הבריות, ולהניג גם אליה, ולמדה להם, ומורה על מעלת וחוסן עבודתו, ועוצם תשוקתו אליה. כלומר, אדם שעולמו האמוני סדור, שהוא באמת מאמין בקדוש ברוך הוא, אז הוא גם ידביק אחרים. אבל אם לא, אז אולי הוא עצמו הולך תדע האם ליבו לא נוקפו, האם באמונה שלו אולי מעורערת עד שהוא כבר לא יכול לשתף איתה, להדביק בה גם אחרים. ואמר דוד לכו בנים, שמעו לי, יראת השם על המדכם. והקמצנות בדעת זה שאדם לא רוצה להשפיע על אחרים, מורה על היפוכו של דבר, יכול להיות שעולמו הפנימי לא מספיק בנוי ומעוצב. ואתה שקוד איפה ללכת בדרך נעלה זו שאיננה מן הקלות, כי לא קל האדם לתת. אדם צריך להשתחרר מהאנוכיות שלו. אוהב צדקה ומשפט, חסד השם מלאה הארץ. אבל מה למדנו היום? בואו נסכם שהנדיבות עם עמידותיו התברך, אבל צריך דעת למי לחלק, מתי לחלק, באילו מישורים וכו' וכו'. והנדיבות באה לידי ביטוי לא רק בכסף, אלא גם בזמן, גם בהשפעה רוחנית, גם בקשרים שאני יכול לעזור לאדם וכיוצא בזה. וככל שאדם יתרגל לתת, אז הוא פתאום יגלה שהוא עצמו די לו בפחות. כן, אדם שנותן מתחיל להנות מהנתינה, והוא נהנה יותר להתחלק עם אחרים מאשר לעצור לעצמו עוד ועוד. ברוכים תהיו, שבוע טוב ומבורך.